slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי ט' בסיוון תשע"ט. מסכת בכורות. דף נון וב. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה נלמד בעזרת השם ובישועתו את דף נון וב במסכת בכורות, ובסיום השיעור נתייצב מרחק 5 ימים וחמישה דפים מסיום מסכת בכורות כולה על סמך א' דפיה. בעזרת השם ובישועתו ביום שני, י' בסיוון תשע"ט. איזו התרגשות, איזו שמחה. תודה וברכה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל מדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. הולכים וקריבים אל סיום המסכת בעזרת השם ובישועתו. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי. הבעל יורש את אשתו מן התורה, אבל תקנות שונות נתקנו במהלך הדורות לגבי נישואים המסתיימים בחטף אמות האישה סמוך לנישואיה, לא עלינו, בטרם העמיד הצאצאים. התקנות ידועות בשמותיהן, תקנת רבינו תם, תקנת שום, תקנת סלוצק וכדומה. אבי אבות התקנות הללו, רבינו תם, אשר שיגר את תקנתו לכל סביבותיו, אשר קיבלו על עצמם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, בעלה חמורה, כי אם האישה מתה חלילה תוך שנה לנישואיה בלא זרע, בעלה יחזיר את הנדוניה ואת התכשיטים למשפחתה. רבינו תם הסביר את הגבלת תקנתו לשנת הנישואין הראשונה בלבד, כי לאחר שנה, הזיכרון כהה ואהב אינו מעמיד נגד עיני רוחו את המתנות שהעניק לחתנו האלמן, ואת צבונו אינו רב כל כך. לאור זאת הפוסקים דנו כיצד לנהוג באישה שמתה לאחר שנה מעוברת, האם התקנה מתארכת על פני 13 חודשים. משום כך יש האומרים, כי התקנה אינה בשנת הנישואין הראשונה, אלא ב-12 החודשים הראשונים לנישואין. רבינו תם כתב, אחרי לכת שליח זה מביתו אל תפוצות ישראל כדי לפרסם את התקנה, נזכרתי מה שכתוב בפרשת תוכחה, ותם לריק כוחכם, יש אדם שמשיא את ביתו ופסק לממון הרבה ולא הספיקו לעבור זין ימי המשתה עד שמתה ביתו ומאבד ממונו, ואשרינו שלא עמדנו באותה גזירה. וכשם שיצאנו מזו, כך נעיצה מכל גזירות רעות. יעקב בן רבי מאיר. כלומר, על ידי תקנתו, בטלה כללה נוראה זו שאב קובר את ביתו ואת ממונו משום שממונו שב אליו. שמו של רבינו תם היה כנזכר רבי יעקב בן רבי מאיר, שהיה חתנו של רשי. הכינוי רבינו תם הוא על פי הפסוק ויעקב איש תם. תופעה זו נפוצה אצל הראשונים. ראשון בשם רבי יוסף כונה רבינו פורט על שם הפסוק בן פורט יוסף, וכן רבינו יקיר ששמו היה רבי אפרים כונה כן על שם הפסוק הבן יקיר לאפרים. מעניין לציין כי בהגאות מעריד רבי יעקב דוד בירמן עבד וישגרד, אשר נדפסו בשילי ספרה דבי רב, כך נכתב, נתגלה לי בחלום בשנת תפרי שדלת בחודש אייר, שלכן נקרא רבי יעקב איש תם רבינו תם, עבור שהוא תיקן חזרת הנדוניה וביטל זו הכללה של ותם לריק. לבסוף רבינו תם בעצמו חזר בו מתקנה זו, ויש האומרים כי בן כובחו התקנה לא התפשטה בימיו. לימים קהילות אשכנז חזרו וקיבלו על עצמם את התקנה הזו, והוסיפו עליה כי אם האישה מתה ללא זרע בשנה השנייה לנישואין, הבעל יחזיר מחצית מן הנדוניה. תקנה הזו מוזכרת ברמה באבן העזר סימן נ"ב וסימן קי"ח וידועה בשם תקנת שום, על שם שלושת הקהילות שהיו שותפות למיסוד התקנה, שפרה ורמייזה ומגנצה. בקהילות אחרות תוקנו תקנות דומות כגון תקנת טוליטולה אשר תוקנה בטולדו שבספרד. לאחר כ-500 שנים תקנת שום הורחבה, כאשר בשנת תקכ"א תוקן בסלוצק, כי על הבעל להשיב את כספי הנדוניה עם אשתו מתה עליו בתוך שלושת השנים הראשונות לנישואין. יש לציין כי ירושת הבעל ייחודית מיתר הירושות, בכך שבאפשרות הבעל להסתלק מן הירושה לפני נשואיו באומרו כי אינו חפץ בה. בשאר ירושות אין לאמירות מסוג זה כל השפעה. תקנת רבינו תם הייתה איפה שמוצר וברור שכל הבעלים מבטרים על הירושה במות עליהם רעיותיהם בתוך השנה הראשונה לנשואיהם. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי. וכעת ניגשים לנו אל הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף נ"ה במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה, מה טעמו של רבי מאיר שהירדן מפסיק למעשר בהמה? והתשובה היא, לרבי עמי, משום שאי אפשר לעבור מצד לצד, ולרבי יוחנן משום שנאמר והירדן יגבול אותו לפעת קדמה. שאלה שנייה, מדוע נקרא שמו ירדן והתשובה משום שיורד מחלק שפתו של דן? שאלה שלישית, באיזה לשון של נדר נדר ממימי פרט אסור בכל מימות שבעולם? והתשובה אם אמר שלא ישתה ממים הבאים מן הפרט. שאלה רביעית, לרבי מאיר, מהו שמו של הפרט ומדוע נקרא פרט? התשובה, שמו יובל, ונקרא פרט משום שמימיו פרים ורבים. שאלה חמישית, לשמואל של כל נער מתברך מעיקר ממקורותיו, מדוע אמר זאת רבי מאיר דווקא על פרט? והתשובה בתוספות שאומרים, משום שהוא יותר חשוב מן האחרים או לפי שהוא ראש לכולם. והשאלה האחרונה על דף נוני, מדוע עשה אביו של שמואל לבנותיו מקוואות בימי ניסן? והתשובה, שמה באותה תקופה רבים מי הגשמים בנערות על המים הנובעים. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אותו אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הלו דף נון ה' במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ט' בחודש סיוון תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נון ו' במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ה' עמוד ב'. מן המשנה המצויה ארבע שורות לפני סוף הדף. משנה שכל מילותיה הלוקח או שניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה המשנה כמה אופנים שבעלי בהמות אינם מתחייבים להפריש מהם מעשר בהמה. אומרת המשנה בדף נ"ה עמוד ב', הלוקח, הקונה בהמות מאדם אחר, או שניתן לו, ניתנו לו בהמות במתנה, פטור ממעשר בהמה. אינו צריך להפריש מהן מעשר בהמה. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהקונה או המקבל מתנה של בהמות פטור ממעשר בהמה. מבררת הגמרא מנהן עם אילי, מהיכן למדנו דברים אלו? אמר רב כהנא, דין זה נלמד דאמר קרא ממה שאמר הפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוקים כוח וכ"ט, חור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. ובפסוקים אלו הוקש דין בהמתו לדין בניו, כדי ללמד מה בניך מצוות פדיון הבן האמורה בפסוק, אין בלקוח ובמתנה לא שייכת בהם קנייה ונתינה, שכן בניו בוודאי נולדו אצלו, אף צונך ובקרך האמורים בפסוק שחייבים במעשר בהמה, אינו אין דין זה נוהג בלקוח ובמתנה. בבהמות שקנה או שניתנו לו במתנה שאינו מתחייב עליהם במעשר בהמה, אלא רק בבהמות שנולדו ברשותו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ומה בנך אינו בלקוח ומתנה? הרי הכלל הוא כאמור במסכת מנחות דף פי ב' עמוד א', אין דנין אפשר משאי אפשר. ואם כן, איך נלמד מדיני בחור אדם למעשר בהמה שאינו נוהג בבהמה שנקנתה או שניתנה לו במתנה? והרי בבחור אדם אין אפשרות שיהיה בן לקוח מאחרים, ואילו במעשר בהמה אפשר שתהיה הבהמה לקוחה מאחרים. תרצים התוספות שהכלל הזה נאמר רק לגבי לימוד בבניין אב, דהיינו כשמדמים דין אחד לחברו. אבל כאן הלימוד מבחור אדם למעשר בהמה הוא בהקש, ועל כך נאמר במסכת נידה דף ל"ז עמוד ב', על כורחך הקישן הכתוב, דהיינו שהקש מלמד מדין אחד לחברו, גם באופן שבדין המלמד אין אפשרות אחרת, ואילו בדין הלמד תיתכן אפשרות אחרת. חוזרים אל הגמרא שמקשה, איך לומדים מן הפסוק הזה לפטור ממעשר בהמה, בהמות שנקנו או ניתנו במתנה, והי בבחור כתיב, הרי הפסוק כן תעשה לשורך לצונך, נאמר לגבי בחור ולא לגבי מעשר בהמה. רש"י מסביר שקושיית הגמרא היא, הרי הפסוק עוסק בבחור, ואיך לומדים ממנו לעניין מעשר בהמה, ועוד, הרי אפילו אם אפשר ללמוד מן הפסוק למעשר בהמה, מכל מקום לא ייתכן שהפסוק העוסק בבחור ימעט בהמה שנקנתה או ניתנה במתנה, שהרי דין בחור נוהג גם בלקוח ומתנה, שהרי משעה שנולד הוא קדוש. מתרצת הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק הזה, כן תעשה. משמע שהאדם הוא היוצר את הקדושה. אם אינו עניין לבחור, אם אין אפשרות לפרש פסוק זה לעניין בחור משום, דלא איתי בעשייה, אין קדושתו שייכת בעשייה, ולמה דברחם קדוש, שהרי משעה שנולד הוא קדוש מאליו, תנאו עניין למעשר בהמה, יש לדרוש את הפסוק כן תעשה לעניין מעשר בהמה. ובמעשר בהמה יש עשייה של הקדשה, בכך שמכניס את הבהמות לדיר וקורא לעשירי שיוצא שם מעשר וצובעו בסקרה. הפסוק הזה בא ללמד שאין חיוב מעשר אלא בבהמות שנולדו אצלו ולא בבהמות שקנה או שקיבל במתנה. כשם שבניך האמורים בפסוק נולדו אצלו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אמר קרא, הרי לאל בדף חבב עמוד ב' דרשו את הפסוק הזה לעניין בחור. ואמרו, כן תעשה, אוסיף לך כתוב עשייה אחרת בשורך, ללמד שהבעלים חייבים לטפל בה בכל זמן מסוים, קודם שיתנו אותו לכהן. הרי רואים שהפסוק והמילים כן תעשה, כן נאמר לגבי בחור. תרצים התוספות שאכן דרשו לעניין בחור, משום שעיקר הפסוק עוסק בבחור. אבל כיוון שנאמר בפסוק לשון עשייה, עשיית מעשה הקדשה, דרשו את הפסוק הזה גם לעניין מעשר בהמה, משום שבבחור לא שייכת קדושה נעשית על ידי הבעלים. וראית הגמרא מדוע אנחנו דורשים את הפסוק דווקא לגבי מעשר בהמה. בקשה הגמרא, אמנם אי אפשר לפרש את הפסוק כן תעשה לגבי בחור כיוון שאין בבחור עשייה, אבל מניין שיש להעמידו לעניין מעשר בהמה. ואם השם הנאמר, אם אינו עניין לבחור, תנאו עניין, דרוש אותו לחטאת ולאשם, שגם בהם יש עשייה, שהרי מקדישים אותם. ובא הפסוק ללמד, שאי אפשר להביאם אלא מבהמות שנולדו אצלו ולא מבהמות שקנה או קיבל מאחרים, בדומה לבניך האמורים בפסוק שנולדו אצלו. תרץ את הגמרא כיוון שהלימוד הוא על ידי שהוקש דין בהמתו לדין בניו, הרי שהדין הנלמד משורך וצונך הוא דומיה דבינך, או כפי הגרסה ברש"י דומיה דבניך, דומה לדין פדיון הבן האמור בפסוק שאליו נעשה ההקש. יש ללמוד מכך, מה בינך כשם שפדיון בחור אדם האמור בפסוק זהו דבר שאינו בעל חטא, אף הפסוק צונך ושורך עוסק בקורבן שאינו בעל חטא, ולכן לא העמידו בחטאות והאשמות הבאים על חטא, אלא העמידו במעשר בהמה, שאינו בעל חטא. ממשיכה הגמרא ומקשה, והאם השם הנאמר, אם אינו עניין לבחור, תנאו עניין, דרוש אותו לעולה ולשלמים, שיש בהם עשייה ואינם באים על חטא. ובא הפסוק ללמד שאי אפשר להביאם אלא מבהמות שנולדו אצלו, ולא מבהמות קנויות או שניתנו במתנה. מתרצת הגמרא, הדין שנלמד משורך וצונך, הוא דומיה דבינך, מה בינך, פדיון בחור אדם, הוא דבר שאינו בא בנדר ונדבה, אלא זו חובה לפדותו, אף צונחה ושורחה מדובר על קורבן שאינו בא בנדר ונדבה, ולא בעולה ושלמים שבאים בנדר ונדבה, אלא יש להעמיד את הפסוק במעשר בהמה שבא בתורת חובה. ממשיכה הגמרא ומקשה, והאם השם הנאמר אם אינו עניין לבחור, תנאו עניין לעולת ראייה, שהיווה התורה כל אדם העולה לרגל בחג לאביו, שנאמר שלוש רגלים תחוג לי בשנה ולא ייראו פני ריקם, ויש בו מעשה, ואינו בעל חטא ולא בנדר ונדבה, ונלמד מהפסוק שאי אפשר להביאו אלא מבהמות שנולדו אצלו ולא מבהמות שכנען או קיבלן מאחרין. מתרץ את הגמרא דומיה דבינך, מה בינך שזהו פדיון בחור אדם הוא דבר שאין קבוע לו זמן שבו יקדישנו, ורש"י גורס אין זמן קבוע לקדושתו, ואיינו כי אף שחיוב פדיונו הוא רק לאחר 30 יום מכל מקום חלה בו קדושה, ולא אין זמן קבוע שכן יחלה מיד בלידתו, ופדיון הבן אינו רק חיוב ממון אלא שחלה בו קדושה ולכן צריך לבדותו. אף האמור בפסוק שורך וצונך מדובר בקורבן שאין קבוע לו זמן, כגון מעשר בהמה, שמן התורה יכול להפרישו מתי שירצה, ולא בעולת ראייה שקבוע לזמן להביאה בשלושת הרגלים בלבד. שואל הראשית ביקורים לפי פירושה של רש"י שבבחור אין זמן קבוע לקדושתו, הרי גם בעולת ראייה אין זמן קבוע להקדשתה שגן רק להקרבה זמנה במועדים, אבל יכול להקדישה קודם לכן, ואם כן, מדוע לא נעמיד את הפסוק בעולת ראייה? הוא מתרץ שגמר חלות הקדושה בעולת ראייה הוא על ידי שחיטתה שמתקדשת בכלי שרת, ולכן נחשב שיש לה זמן קבוע. אחרי שהוכיחה הגמרא שהפסוק עוסק במעשר בהמה, וממעט לקוח וניתן במתנה, מקשה הגמרא שמה נמעט מהפסוק הזה אופן נוסף. שואלת הגמרא, אי, אם אנו מקישים את הפסוק צונחה ושורחה לדין פדיון בחור אדם, אם כן נוסיף ונדרוש, מה בינך אינו בלקוח כלל, אין שייכת בו קנייה כלל, ואף לא ביותם עוברים, אף הפסוק שורחה וצונחה המלמד על מעשר בהמה, אינו בלקוח כלל, אינו נוהג בבהמות שנקנו, וגם באופן שנקנו כשהם עוברים, אינן חייבות במעשר בהמה. אם כן, למה אמר רבי אסי, מדוע אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לקח 10 עוברים במעי אימן, קנה 10 עוברים של בהמות במעי אימן, כולם נכנסים לדיר להתנסר, כולם מתחייבים במעשר בהמה ונכנסים לדיר כדי לעשרם. והרי יש לדרוש מהפסוק שאין חיוב מעשר בהמה על בהמות שכנען, ואפילו אם כנען כשהם עוברים. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, אמר קרא, נאמר בפסוק שנדרש למעשר בהמה, כן תעשה, ומשמעו שבשעת העשייה, בשעה שהם ראויים להתאסר, לזה כיוון הכתוב, על זמן זה מיעט הכתוב שלא יהיו קנויים מאחרים. אבל אם כנען כשהם עדיין במעי אימם, אין זו שעת עשייה ולא יתמעטו, ולכן כשיוולדו אצלו, יתחייבו במעשר. ולשיטתו של רשי, שעת עשייה היא שעה שראוי להתאסר, דהיינו שעה שראוי לחול בקדושה. אילו רבינו גרשום מבאר ששעת עשייה היינו זמן שראוי להקרבה, וכשהם עוברים אינם ראויים להקרבה. יש שכתבו שנפקמינה בין הביורים, לדעת חכמים שחלקו על רבי שמעון וסברו שמחוסר זמן אין בו פטור לקוח, משום שאינו ראוי להתאסר. ואם כן, בלילה יום השמיני, שחלה בו קדושה, כמבואר במסכת זבחים דף י"ב עמוד א' של לילה לקדושה ויום להרצאה, אז לשיטת רשי יחול בו פטור לקוח גם לדעת חכמים, כיוון שהוא ראוי להתאסר, אבל לשיטת רבינו גרשום, לא יחול פטור של לקוח אלא ביום, כי רק אז הוא ראוי להקרבה. מבררת הגמרא את מקור דברי רבי יוחנן, שהקונה עוברים ונולדו ברשותו, חייבים במעשר. אומרת הגמרא גופה, נשוב לעצם וגוף דברי רבי יוחנן ונבאר אותם. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אדם שלקח, אדם שקנה 10 עוברים של בהמות במעי אימן ונולדו ברשותו, כולן נכנסים לדיר להתאסר, כולם מתחייבים במעשר בהמה ונכנסים לדיר כדי לעשרם. מקשה הגמרא, וענן תנן, הרי אנחנו שנינו במשנה, הלקוח או שניתן לו במתנה פטור מן מעשר בהמה, בהמות שקנה או שקיבל מאדם אחר, אין חיוב מעשר בהמה חל עליהן, ואם כן, איך הקונה עוברי בהמות מצרפם להתחייב במעשר? ותרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, רבי יוחנן חזאי בחילמה, הלילה ראיתי את רבי יוחנן בחלום, וזה סימן מילתא מעל יאמינה, שהטעם שאבאר היום בשיטתו הוא טעם מעולה, וכך הוא טעמו של רבי יוחנן. אמר קרא, נאמר בפסוק שנדרש למעשר בהמה, כן תעשה, ומשמעו, בשעת עשייה מעט הכתוב, בשעה שהם ראויים להתאסר, על זמן זה מעט הכתוב שלא יהיו קנויים מאחרים. אבל אם כנעם כשהם עדיין במעי אימם, אין זו שעת עשייה ולא יתמעטו, וכשיוולדו אצלו יתחייב עליהם במעשר בהמה. איתיבי רבי שמעון בן אליקים לרבי אלעזר. הקשה רבי שמעון בן אליקים על ביורו של רבי אלעזר. שנינו בברייתא, הלקוח חל על מחוסר זמן. הקונה בהמה קודם שמלאו לה 7 ימים ללידתה, שהיא עדיין מחוסרת זמן לגבי הקרבה, שאינה ראויה למזבח עד אחר 7 ימים, מכל מקום חל עליה דין לקוח לפותרה ממעשר בהמה. וכל שכן אם כנאה כשהיא גדולה, שלא חל עליה חיוב מעשר. והחידוש הוא שאפילו אם כנאה כשעדיין אינה ראויה להקרבה, חל עליה פטור ממעשר בהמה. ואילו רבינו גרשום גורס כאן, איסור לקוח חל על מחוסר זמן. הוא מבאר את עניין האיסור, שהפסוק כן תעשה משמעו שיש איסור במעשר בהמה שלא יהיה על ידי שתצטרף בהמה קנויה למניין 10 בהמות. בכל אופן נאמר בברייתא, הלקוח חל על מחוסר זמן. הקונה בהמה קודם שמלאו לה 7 ימים ללידתה, שהיא עדיין מחוסרת זמן לגבי הקרבה, כי אינה ראויה למזבח עד אחר 7 ימים, מכל מקום חל עליה דין לקוח לפותרה ממעשר בהמה. הרי שאפילו בהמה זו שנקנתה בזמן שאינה ראויה להתאסר ולהיקרב על המזבח, כי כל הקורבנות אינם קרבים אלא מיום השמיני לידתם והלאה, מכל מקום חל עליה פטור ממעשר משום שהיא קנויה ולא נולדה אצלו. הנה מוכח שאף בהמה שנמצאת ברשות האדם בשעת עשייה, והיינו כשהגיע לגיל 7 ימים שהיא ראויה להקרבה, אינה מתחייבת במעשר כיוון שלא נולדה ברשותו. ואם כן מוכח שטעם החיוב בעוברים אינו מחמת הפסוק כן תעשה, המלמד ששעת עשייה היא הקובעת לחיוב מעשר. קושיה על ביורו של רבי אלעזר. תרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב רבי אלעזר לרבי שמעון בן אליקים, זו אינה משנה, ברייתא זו לא נשנתה מעולם בבית המדרש כי משובשת היא, וממילא אין להקשות ממנה. ואף אם תמצא לומר משנה, אם תרצה לומר שהיא נשנתה ואינה משובשת, צריך לומר שבשיטת רבי שמעון בן יהודה היא משום רבי שמעון, בשם רבי שמעון דאמר לאל בדף חפה לפעמוד ב', מחוסר זמן, בהמה שלא מלאו לה שבעה ימים, אף שעדיין אינה ראויה להקרבה, נכנס לדיר להתאסר. מתחייבת במעשר בהמה ומצטרפת למניין 10 בהמות, והרי הוא כבחור. ובדבר זה דינה כדין בחור בהמה. ולאל מבואר בדף חפה לפעמוד ב' שרבי שמעון למד מעשר בהמה בגזירה שווה מבחור, שכן בשניהם נאמר לשון העברה. בעניין בחור נאמר והעברת כל פטר רחם, בעניין מעשר נאמר, וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט. והלימוד הוא כזה, מה בחור קדוש לפני זמנו? כשם שבחור חל עליו קדושה מיד בצייתו מרחם אמו, אף שעדיין אינו ראוי להקרבה, וקרב לאחר זמנו והקרבתו בפועל, היא רק כשימלאו לו שבעה ימים ויהיה ראוי להקרבה, כך במעשר בהמה, אף מחוסר זמן שיצא אסירי מהדיר נעשה קדוש לפני זמנו, חל עליו קדושת מעשר אף שעדיין אינו ראוי להקרבה, וקרב לאחר זמנו והקרבתו בפועל היא, רק כשימלאו לו שבעה ימים ויהיה ראוי להקרבה. ולדעת רבי שמעון, כיוון שמחוסר זמן נכנס לדיר דיתפר, הרי שאף בימים אלו נחשבו בשעת עשייה. ולפיכך הקונה בהמה קודם שמלאו לה שבעה ימים ללידתה, חל עליה פטור לקוח. אבל הקונה עובר בהמה שאינו ראוי עדיין למעשר ולגביו עדיין לא הגיעה השעת עשייה, אינו חל עליו פטור של לקוח וכדברי רבי יוחנן. אז על פי מה שהתבהר שבעובר אין דין לקוח להיפטר ממעשר בהמה, מביאה הגמרא דין נוסף בעניין הזה. אתנן הוא דבר הניתן לזונה בשכר ביה, ודינו שפסול לקורבן, ואינו חייב במעשר. שנאמר בספר דברים פרק חף ג' פסוק י' ת', לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. והגמרא תבאר עכשיו באיזה אופן בהמת אתנן חייבת במעשר. תני תנא קמי דרב, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רב, את הברייתא הבאה. איזו אתנן שנכנס לדיר להתאסר, באיזה אופן בהמה שניתנה כאתנן, חייבת במעשר בהמה ומצטרפת למניין 10 בהמות, והנידון הוא על מה שאמרו בגמרא לקמן בדף נ"ז עמוד א', שלשון המשנה הכל נכנסים לדיר להתאסר, בא לרבות כמה מיני פסולים, שאף על פי שבדרך כלל פסולים הם להקרבה, ראויים הם למעשר, ומבואר בגמרא שם שבין הפסולים שהתרבו ריבו גם את האתנן שנכנס לדיר להתאסר, שנאמר כי מושחתם בהם מומבם, רק קורבן שהמום פוסל בו, דבר ערווה פוסל בו, אבל מעשר שאין מום פוסל בו, שנאמר כל אשר יעבור תחת השבט העשירי איך קודש להשם לא יבקר בין טוב לרע, אף היותו אתנן אינו פוסלו למעשר. כאן מבאר את הגמרא על איזה אתנן שנינו כך, והעמידה זאת הברייתא באופן שנתנו לזונה וחזר וכנאו ממנה. אם כן אומרת הברייתא איזו אתנן שנכנס לדיר להתאסר, באיזה אופן בהמה שניתנה כאתנן חייבת במעשר ומצטרפת למניין 10 בהמות, משיבה הגמרא, כל שנתנו לה וחזרו לקחו ממנה, באופן שנתן לזונה בהמה בשכר ביתו, ואחר כך חזרו כנאה ממנה, והרי היא בהמה שלו וחייבת במעשר, ומצטרפת עם בהמותיו למניין של מעשר בהמה. רש"י כותב שאם יש לו 9 בהמות ונוספה עליהם בהמה זו של האתנן, הרי הן מחויבות במעשר, ואם יצא אחת הבהמות הכשרות בעשירי, הרי היא קריבה כדין מעשר בהמה, ואם יצא האתנן בעשירי, יאכל במומו לבעלים. הקשה אותו חכם ששנה את הברייתא הזו, איך אתנן זה מצטרף למעשר? הרי אף שאינו נפסל משום אתנן, והאיף סילי בלוקח, והרי הוא פסול למעשר משום שהוא לקוח שהרי חזר וכנאו מן הזונה. מתרץ את הגמרא ישתמית אתי, נשכח מאותו חכם בעת שהקשה את הקושייה הזו. נשמט ממנו הדה אמר מה שאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן. לקח אם הוא קנה 10 עוברין של בהמות במעי אימן, כולן נכנסים לדיר להתאסר, כולם מתחייבים במעשר בהמה, ונכנסים לדיר כדי לעשרם, ואם כן יש לומר, שהברייתא עוסקת באופן שנתן לזונה באתננה עובר של בהמה מעוברת, וחזר וקנה ממנה את העובר בעודו במעי אמו, שבאופן זה אינו נחשב לקוח לעניין שיפטר ממעשר בהמה, ולכן הוא חייב במעשר. מקשה הגמרא, כיוון שהעמדנו את הברייתא באופן שהבועל נתן לזונה עובר בעודו במעי אמו, הרי אין בו פטור של ניתן במתנה, ואם כן מדוע הוא צריכה הברייתא לומר שאם הבועל חזר וקנה ממנה את הבהמה, חייבת במעשר, משמע שלולי זאת אינה מתעשרת, ותעשרה אי, והרי הזונה שקיבלתו חייבת במעשר בהמה, ואם כך שתעשר היא את הבהמה, שכן אין בחיסרון של ניתן במתנה, כיוון שקיבלה אותה האישה קודם שנולדה, וכשנולדה בהמה ברשותה היא חייבת במעשר, והייתה הברייתא משמיעה לנו באופן זה שבהמת אתנה נכנסת לדיר להתעשר. מתרצת הגמרא, הברייתא עוסקת בזונה נוכרית, בזונה גויה שאין עליה חיוב מעשר בהמה, ולכן נקטה שחיוב האתנן במעשר הוא באופן שאחר כך חזר הבועל וקנה את הבהמה מן הזונה. מקשה הגמרא, מדוע נקטה הברייתא האופן זה של זונה גויה, ומחמת כן הוא צריכה להעמיד שחזר הבועל וקנה את הבהמה מהזונה, ולוקמה היה לברייתא להעמיד את הדין הזה בזונה ישראלית ותעשרה היא, שתעשר היא את הבהמה שהרי מתחייבת במעשר בהמה לאתנן שקיבלה מהבועל, כיוון שאתנן חייב במעשר והיא קיבלה זאת בעודו עובר, ואין בו פטור של ניתן במתנה. ותרצת הגמרא כמשמלן, באה הברייתא להשמיענו שרק באתנן שניתן לגויה, הוצרכנו לומר שהטעם שהוא מתעשר ומחמת שלגבי מעשר, לא פסלה התורה את האתנן, אבל המזבח הוא פסול. אבל אתנן דזונה ישראלית לא אוהב אתנן. זה לא נחשב אתנן כלל, וראוי הוא אף להקרבה על גבי המזבח. ומוסיפה הגמרא ואומרת שביאור זה בדברי הברייתא, הוא כאביי, הוא כדעתו דאביי, דאמר אביי זונה נוכרית אתננה אסור להקרבה. וכהן הבא עליה אינו לוקה משום עליו שנאמר בכהנים בספר ויקרא פרק חפה לפסוקים י' ותדבר, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אילה לא ייקח ולא יחלל זרעו, אבל זונה ישראלית אתננה מותר להקרבה, וכהן הבא עליה לוקה משום לא יחלל זרעו. ומבאר הבא את טעם החילוק שביניהם, הטעם לכך שדווקא זונה נוכרית אתננה אסור להקרבה, כיוון דגמר הוא למד תואבה תואבה מעריות, דין זה של אתנן נלמד בגזירה שווה מעריות, שכן בשניהם נאמרה לשון תואבה. לגבי אתנן נאמר בספר דברים פרק חף ג' פסוק י' לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך לכל נדר, כי תואבת השם אלוקיך גם שניהם. ולגבי עריות נאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק חף ת', כי כל אשר יעשה מכל התואבות האלה, יש לדרוש מה עריות אלו תפסי בהו קידושי, כשם שהעריות שעליהם נאמר לשון תואבה אין קידושין תופסים בהם, אף אתנן זונה שנאמר בו לשון תואבה ונאסר בהקרבה, היינו באח דלא תפסי בקידושי. באתנן של אישה שלא תופסים בקידושין, דהיינו בגויה. רבנו גרשום מבאר שאין תופסים בקידושין, לפי שנאמר על הגויים, לא תתחתן בם. אבל במסכת קידושין בדף סמכת עמוד ב' משמע, שרק לשיטת רבי שמעון ניתן ללמוד מהפסוק הזה. אבל לשיטת רבנן אי אפשר ללמוד מהפסוק הזה, אלא על שיבת האומות שהיו בארץ כנען, ולא לעניין שאר האומות. ולכן למידים שאין חיתון ואין קידושין עם גויות, כי נאמר בעניין אשת יפת תואר ששבו במלחמה שצריכה לגלח את ראשה ולגדל ציפורניה ולהסיר סמלת שביה מעליה ולפקוט את אביה ואמא חודש ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה, מכך משמע שקודם לכל המעשים הללו לא תופסים בה בגויה קידושין. אז אם כן אומרת הגמרא, באתנן של אישה שלא תופסים בקידושין, דהיינו בגויה, נאמר לשון תואבה ונאסר האתנן שלה בהקרבה, אבל זונה ישראלית שתופסים בקידושין אתננה מותר להקרבה. והטעם לכך שכהן הבא עליה זונה גויה אינו לוקה משום לא יחלל זרעו, כיוון דלא יחלל זרעו אמר רחמנה, כך אמרה התורה, והי הבן הנולד מהגויה שבעל לאו זרעי הוא, אינו נחשב זרעו, כיוון שהוא מתייחס אחר אמו הגויה ונחשב זרעה שלה. כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות דף י"ז עמוד א', בנך בא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך בא מן העובד לכוכבים קרוי בנך אלא בנה. ונמצא שהכהן לא חילל את זרעו, אבל זונה ישראלית שהבן הנולד ממנה נחשב זרעו, כהן הבא עליה חילל את זרעו ולוקה. והגמרא דנה כאן רק בדעת הבאי יש חילוק בין זונה גויה לזונה ישראלית. אבל דעת רבה במסכת תמורה בדף חפתת עמוד ב' שאין חילוק בין זונה גויה לישראלית, ובשתיהן אתננה אסור, וכהן הבא עליה לוקה, וטעמו שהן נלמדות אחת מהשנייה בלימוד של מה מצינו. שכשם שבזונה ישראלית כהן הבא עלה לוקה, גם זונה גויה כך. וכשם שאתנן זונה גויה אסור, אף אתנן זונה ישראלית אסור. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף נ"ו עמוד ב'. במשנתנו מבואר ששותפים פטורים מהפרשת מעשר בהמה, ומתוך כך דנה המשנה באחים שירשו את נכסי אביהם, מתי שותפותם פותרת ממעשר בהמה ומתי אינה פותרת. המשנה מביאה נידון דומה לגבי הדין ששנינו במסכת שקלים פרק א' משנה ז', שהנותן מחצית השקל צריך להוסיף מטבע קטנה לכלבון, היינו תוספת קטנה על מחצית השקל. רבי עובדיה מברטנורה מבאר שהמילה כלבון מורכבת משתי תיבות, כלבון, כלומר דבר קל ומועט שמוסיפים על מחצית השקל להכריע את המשקל. וכששני בני אדם נותנים יחד שקל שלם, יש אופנים שצריכים להוסיף רק כלבון אחד, ויש שצריכים להוסיף שני כלבונות, וגם בזה מברר את המשנה את דין היורשים, מתי הם חייבים בכלבון ומתי אינם חייבים בו. בדין הזה נחלקו תנאים במשנה במסכת שקלים, דעת הנקמה שאם נתן מחצית השקל עבורו ועבור חברו חייב בכלבון אחד, ואילו דעת רבי מאיר שחייב שני כלבונות. אב הנותן שני חצאי שקלים עבור שני בניו, ואינו חייב בכלבון שני, כיוון שנחשב הדבר שהוא עצמו חייב בשני חצאי שקלים. רבי עובדיה מבר תנורא ורשי נוקטים בביור משנתנו כדעת רבי מאיר, ועל פי זה נבאר את המשנה. אומרת המשנה בדף נ"ו עמוד ב', האחים והשותפים, אחים שירשו את אביהם שמת והם שותפים בנכסיו, יש הגורסים כאן האחים השותפים, דינם תלוי באופן שחייבים בכלבון, שאילו ייתנו יחד מחצית השקל, יתחייב כל אחד מהם להוסיף מטבע קטנה. הרי זה סימן שהם נחשבים כסתם שותפים שחייבום חכמים בשני כלבונות, וכיוון שכך הרי הם פטורים ממעשר בהמה מכל הוולדות שיוולדו להם בשותפות, ולהלן תבהר המשנה באיזה אופן הם נחשבים כשותפים רגילים. נסביר, כל נתינת מחצית השקל מחויבת בתוספת כלבון, וגם שני בני אדם ששקלו יחד צריכים לתת שני כלבונות. ורשי כותב שני טעמים לכך שצריך תוספת כלבון. א', להכרעה, שיהיה בוודאות שיעור של מחצית השקל. ב', לחילוף, שכשמחליפים את המטבעות של מחצית השקל במטבעות גדולות יותר, משלמים מעט לשולחני כדי שלא יהיה בכך הפסד להקדש. חייבו חכמים כל אחד לתת כלבון עם מחצית השקל שלו. ואף כשמצרפים שניים ונותנים יחד מטבע של שקל שאין בו הוצאות של חילוף, חייבום חכמים להוסיף כלבון, כיוון שרוב בני אדם נותנים כל אחד מחצית השקל ועוד כלבון, ולא חילקו חכמים בדבר. אמנם מי שמחויב בשתי מטבעות, כגון אב הנותן גם עבור בניו, אינו מוסיף כלבון לכל אחד. אם כן, הגרסה היא ברשי, במשנה, האחים שהם שותפים כשהם חייבים בכלבון. ומבואר בדבריו שמשנתנו עוסקת ביורשים, והנידון של החיוב והפטור הוא האם דינם כשותפים הפטורים ממעשר בהמה וחייבים בכלבון, או לא. אבל לא דנה המשנה בשותפים רגילים. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות גורס האחים והשותפים. והוא מבאר שהמשנה עוסקת גם בדיני יורשים וגם בדיני שותפים, ופטור היורשים והשותפים הוא מפני שחיוב מעשר בהמה חל רק על מי שהבהמות נולדו ברשותו. אבל המקבל מאחר נחשב כלוקח, ולכן היורשים שקיבלו מאביהם והשותפים שקיבלו זה מזה נחשבים כלוקחים, ופטורים ממעשר על הבהמות שלא נולדו ברשותם. זאת משום הפטור של לקוח. אבל הבהמות שנולדו להם מכאן ואילך, אף שהם שייכים לשניהם, יחד, בכל זאת הם חייבים במעשר בהמה, כך פוסק הרמב״ם להלכה בהלכות בחורות פרק ו' הלכה י'. ממשיכה המשנה ואומרת, ובאופן שחייבים במעשר בהמה, דהיינו, כשאין להם דין של שותפים, ואופן זה יבואר גם כן בסמוך, אם שניהם נותנים יחד שקל שלם למחצית השקל, פטורים מן הכלבון, אינם חייבים לתת כלבון נוסף, אלא דינם כדין אב שנותן מחצית השקל עבור שני בניו יחד, שאינו חייב להוסיף מטבע שני לכלבון. רש"י מבאר שבאופן שנותנים שניהם יחד שקל שלם, פטורים מנתינת כלבון שני, כיוון שהנכסים עומדים במקום אביהם. ואילו היה אביהם נותן שקל אחד על שני בניו, לא היה נותן כלבון נוסף, שכך הדרך, שהמחויב שני חצאי שקלים נותן שקל שלם, ואינו נותן שני חצאים כשני אנשים שמצרפים שני חצאי שקלים לשקל שלם. מפרשת המשנה את האופנים שעליהם שנינו ברישה את החילוק בדינים. האופן שעליו אמרה המשנה שחייבים במעשר ופטורים מן הכלבון, היינו כשקנו מתפיסת הבית, שנפלו להם בהמות בירושה ועדיין לא חלקו בהם, הם אינם נחשבים כשותפים, אלא הנכסים נחשבים כשייכים לרשות אביהם, ולכן הם חייבים במעשר בהמה כמו שאביהם היה חייב בכך, ופטורים מתוספת כלבון, כי הנכסים נחשבים, כאילו הם עדיין ברשות אביהם, ואילו אביהם היה נותן מחצית השקל על שני בניו, אינו חייב להוסיף כלבון שני. ואם לאו, אם חלקו בנכסים ולא חזרו והשתתפו בהם, פטורים ממעשר בהמה באותם בהמות עצמם שחלקו בהם, כיוון שהם נחשבים כלקוחות, כי כל אחד נחשב כמי שקנה את חלקו מאחיו. ותפוסת הבית שהזכירה המשנה זה הממון המשותף בין האחים קודם שיחלקו את ירושת אביהם. ורשי ביאר שאין הכוונה שקנו בהמות במעות שהניח אביהם, אלא שנפלו להם בהמות בירושה מאביהם, שהרי אם קנו הם פטורים משום לוקח. ולפי זה מבאר התפארת ישראל שקנו מה שמופיע במשנה, הכוונה זכו. ממשיכה המשנה ומבארת את האופן של הדין השני. אבל אם חלקו האחים בירושת אביהם ואחר כך חזרו ונשתתפו, באופן זה דינם כשותפים גמורים. ועל אופן זה אמרו שהם חייבים בכלבון השני ופטורים ממעשר בהמה מכל הוולדות שיוולדו להם בשותפות. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ו עמוד ב', וטרם שנמשיך בלימוד הגמרא שאחרי המשנה, נחזור פעם נוספת על המשנה ונבהר אותה. האחים השותפים שהם שותפים בירושת אביהם שחייבים בכלבון, כלבון היא תוספת מטבע שהיו מוסיפים על מחצית השקל למקדש, ושנינו במסכת שקלים שהשוקל בשביל עני או בשביל שכינו בתורת מתנה פטור מן הכלבון, והוא הדין לשוקל מנכסיו בשביל בניו בתורת מתנה שפטור מן הכלבון, אבל השותפים השוקלים את חצאי שקליהם כאחד חייבים בכלבון. באה משנתנו ללמד שאם האחים חלקו בנכסים שירשו מאביהם וחזרו ונשתתפו, והרי דינם כשותפים, הם חייבים בכלבון. אם כן, האחים השותפים שחייבים בכלבון פטורים ממעשר בהמה מכל הולדות שנולדו להם בשותפות, שהשותפות פותרת ממעשר בהמה. ושחייבים במעשר בהמה, כגון אם לא חלקו האחים בנכסי הירושה מעולם, שנחשבים הנכסים כאילו עדיין הם בירושת אביהם, וחייבים במעשר בהמה מהולדות שנולדו להם מבהמות הירושה, פטורים מן הכלבון כדין האב ששוקל מנכסיו בשביל בניו, כמו שהזכרנו. אומרת המשנה, קנו מתפיסת הבית, מרכוש הבית, היינו מנכסי הירושה, ולפי פירוש רש"י אין כאן הכוונה שקנו האחים במעות, שהרי הלקוח פטור ממעשר בהמה, אלא שנפלו להם בהמות בירושת אביהם, וקנו הכוונה שזכו. באה המשנה כאן לפרש את ההלכה ששנינו לאל ושחייבים במעשר בהמה, פטורים מן הכלבון, שאם האחים ירשו בהמות מאביהם ולא חלקו בירושה, חייבים במעשר בהמה, ואם לאו פטורים ממעשר בהמה. והמשנה מפרשת את הפסקה, ואם לאו פטורים, דהיינו, חלקו האחים בנכסי הירושה, וחזרו ונשתתפו, הרי דינם כשותפים אחרים, ולפיכך חייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה. כאמור, ההסבר הזה הוא לפי רש"י הסובר ששותפים פטורים ממעשר בהמה כל ימי שותפותם לעולם. ראינו שאף הולדות הנולדים להם בשותפות פטורים ממעשר בהמה. מכאן גרסת רש"י במשנה, האחים השותפים, האחים שהם שותפים. אבל כאמור, הרמב״ם סובר שאין השותפים פטורים ממעשר בהמה, אלא מהבהמות שנשתתפו בהם בתחילה. אבל הולדות שנולדים להם בשותפות לאחר מכן, מאילו הבהמות שנשתתפו בהם חייבים במעשר. שכן הרמב״ם גורס במשנתנו, האחים והשותפים, האחים או השותפים. ובעניין קנו מתפיסת הבית, יש מאירים על פירושו של רש"י שלכאורה אף אם האחים קנו ממש בהמות מכספים שהוריש להם אביהם, הולדות שלהם חייבים במעשר. וגם מתעכבים על לשון המשנה בסיפה, כי בתחילה היא שונה ואם לאו פטורין, ואחר כך היא חוזרת לפרש את הפסקה הזאת, כפי שביארנו, הרי שפסקה זו ואם לאו פטורין מיותרת לגמרי. זוהי כאמור המשנה שלנו בדף נ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה האחים והשותפים, האחים שירשו את אביהם שמת והם שותפים בנכסיו, באופן שהם חייבים בכלבון פטורים ממעשר בהמה, ובאופן שחייבים במעשר בהמה פטורים מן הכלבון. באופן שעליו אמרה המשנה שחייבים במעשר ופטורים מן הכלבון, היינו כשקנו מתפיסת הבית, שנפלו להם בהמות בירושה, ועדיין לא חלקו בהם, שאינם נחשבים כשותפים, אלא הנכסים נחשבים כשייכים לרשות אביהם, ולכן חייבים במעשר בהמה, כמו שאביהם היה חייב בכך, ופטורים מתוספת הכלבון. כי הנכסים נחשבים כאילו הם עדיין ברשות אביהם, ואילו אביהם היה נותן מחצית השקל על שני בניו, אינו חייב להוסיף כלבון שני. ואם לאו, אם חלקו בנכסים ולא חזרו והשתתפו בהם, פטורים ממעשר בהמה באותם בהמות עצמם שחלקו בהם, כיוון שהם נחשבים כלקוחות, שכל אחד נחשב כמי שקנה את חלקו מאחיו. אבל אם חלקו האחים בירושת אביהם ואחר כך חזרו ונשתתפו, באופן זה דינם כשותפים גמורים, ועל אופן זה אמרו שהם חייבים בכלבון השני, ופטורים ממעשר בהמה מכל הולדות שיוולדו להם בשותפות. הביאה הגמרא, מאיכן למדו את החילוק בין יורשים לשותפים לגבי מעשר בהמה? תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ב בעניין בכור, ועברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים להשם. ומהלשון יהיה לך משמע, שהחיוב הוא על הבהמה שהיא שייכת רק לך ולא על בהמה של שותפות. ממשיכה הברייתא ודורשת, יכול היית לומר שיהיו פטורים אפילו קנו מתפיסת הבית, שירשו בהמות מאביהם ועדיין לא חלקו ביניהם. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בלשון יהיה, שהחיוב חל על בהמה שזכו בה בכל אופן, והיינו גם ביורשים. רק שהגמרא, כיצד ניתן לדרוש מפסוק זה ששותפים פטורים ממעשר בהמה? והרי ההיא הפסוק הזה בבכור כתיב, נאמר לגבי בכור ולא לגבי מעשר בהמה. מתרץ את הגמרא, אם אינו עניין לבכור, אם לא ניתן לדרוש את פטור השותפים לגבי בכור, דהיית בשותפות, שהרי דיני בכורה חלים גם על בהמה ששייכת לשותפים. דכתיב, נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק ו', ובחורות בקרכם וצונכם, זה נאמר בלשון רבים, משמע שבהמות שייכות לכמה אנשים גם כן חייבות בדיני בכורה. אם כן, ודאי שהכתוב יהיה לך שממעט שותפים, לא נאמר לגבי בכור, ותנאו עניין, דרוש את הפסוק למעשר בהמה ולמד ממנו ששותפים פטורים ממעשר בהמה. והתוספות יום טוב כותב שאין לומר להפך, שהכתוב יהיה לך ילמד לפטור בחור של שותפים, ואילו הכתוב בקרחם וצונחים ילמד שבהמות של שותפים חייבות במעשר בהמה. אי אפשר לומר זאת, כי כיוון ששני פסוקים אלו נאמרו לגבי בחור, אין לומר שהפסוק המקל הוא זה שנאמר לגבי בחור, ואילו הפסוק המחמיר יידרש ללמד על דבר אחר, על מעשר בהמה. ועוד, גם מסתבר להחמיר בבחור יותר ממעשר, שכן הוא קדוש מרחם, קדוש מעילה וקדוש משעת לידתו, וכולו שייך לכהן, ואילו מעשר אינו קדוש אלא על ידי המניין, ואין לכהן חלק בו, אלא רק מקריבים את אימורה ובשרון היכל הבעלים בירושלים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, האחים והשותפים שחייבים בכלבון פטורים ממעשר בהמה. כשחייבים במעשר בהמה פטורים מן הכלבון. מבארת הגמרא שאין זה כלל מוחלט, אלא פעמים שדינם שווה לחיוב או לפטור. אמר רבי ירמיה, דיני היורשים חלוקים לכמה אופנים. פעמים שחייבים בזה ובזה, לפעמים הם חייבים בתוספת כלבון למחצית השקל ובמעשר בהמה, ופעמים שפטורים מזה ומזה, מתוספת כלבון למחצית השקל וממעשר בהמה, פעמים שחייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה, ופעמים שחייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון. ומבארת הגמרא את ארבעת האופנים הללו. א', מה שנאמר חייבים בזה ובזה, בתוספת כלבון ובמעשר בהמה, במה מדובר, כגון שהיורשים חלקו בכספים שירשו מאביהם, וחזרו ונשתתפו, שדינם ככל שותפים התורמים יחד שכל אחד חייב בכלבון, ולא חלקו בבהמה שירשו מאביהם. ולכן הם חייבים במעשר בהמה, שהרי הבהמות עדיין בתפיסת הבית, ואינם נחשבים כשותפים בהם. המקרה השני, פטורים מזה ומזה, מתוספת כלבון וממעשר בהמה, כגון שחלקו בבהמה וחזרו והשתתפו בה, ודינם ככל שותפים הפטורים ממעשר בהמה, ולא חלקו בכספים כלל, והכספים שברשותם עדיין בתפיסת הבית. ולכן, לגבי מחצית השקל דנים אותם כאילו אביהם נותן עבור שניהם יחד, וממילא פטורים מתוספת כלבון. המקרה השלישי, חייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה, היינו באופן שחלקו בזה ובזה, בכספים ובבהמות, וחזרו ונשתתפו. ולכן חייבים בתוספת כלבון כדין שני בני אדם שתרמו יחד, ופטורים ממעשר בהמה כדין בהמת השותפים. המקרה הרביעי, חייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון, כגון שלא חלקו בזה ובזה, לא בכספים ולא בבהמות. וכיוון שהבהמות עדיין בתפיסת הבית, אינם נחשבים כשותפים, אלא הנכסים נחשבים כשייכים לרשות אחת, וחייבים במעשר בהמה. ולגבי מחצית השקל, נחשבים כאילו אביהם נותן עבור שניהם יחד, ופטורים מתוספת כלבון. מקשה הגמרא פשיטה, הרי דינים אלו שאמר רבי ירמיה, פשוטים הם, למה היה צריך להשמיעם? הרי כבר שנינו במשנה שבהמות הנמצאות בתפיסת הבית חייבות במעשר בהמה, ואילו מעות שנתנו מתפיסת הבית למחצית השקל פטורים מכלבון. ומכך למדנו שדין תוספת הכלבון תלוי בבעלות הכספים שמהם נותנים את מחצית השקל, ודין מעשר בהמה תלוי בבעלות הבהמות שאותן מצרף למעשר. מתרצת הגמרא, באמת רוב האופנים אינם מחודשים, אבל האופן שחלקו בבהמה ולא חלקו בכספים יצטריך אלי. וצרח רבי ירמיה להשמיענו שפטורים משניהם. מדוע? סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, כיוון די כבר חלקו בבהמה, גלו דעתה יודלמי פלקאי מי, גילו דעתם שהם עומדים לחלק את כל הירושה, וגם את הכספים, ולחייבו בכלבון, והתחייבו בכלבון כדין שני בני אדם הנותנים יחד מחצית השקל שכל אחד חייב להוסיף כלבון, כמה שמלן לכך השמיענו רבי ירמיה, שאין הדבר כן, אלא כל זמן שהירושה בתפיסת הבית, אם נתנו ממנה את מחצית השקל, הם פטורים מהוספת כלבון, גם אם כבר חלקו בבהמה. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת המוראים לגבי פטור היורשים ממעשר בהמה. אמר רבנן, לא שן ולא נשנה דין זה שיורשים שחזרו והשתתפו נחשבים כשותפים גמורים ופטורים ממעשר בהמה, אלא באופן שירשו גדעים ותיישים, וחלקו את הירושה לפי שוויה הממוני, והיינו, גדעים כנגד תיישים ותיישים כנגד גדעים. גדעים כנגד תיישים סקנים או כנגד תלעים, שבאופן זה נחשב כל אחד מהם כלוקח מאחיו את חציו. שהרי בשעת הירושה זכה כל אחד מהם גם בגדיים וגם בתיישים. וכשנטל אחד גדי שלם, קנה מאחיו את חלקו בגדי. וכשנטל אחיו תייש שלם, קנה מאחיו את חלקו בתייש. כאשר חזרו והשתתפו בבהמות הללו, הרי דינם כסתם שותפים, שהבהמות עצמם שהשתתפו בהם פטורים ממעשר מדין לקוח, ובלדותיהם פטורים מדין שותפים. אבל אם חלקו את הירושה לפי מספר הגדיים והתיישים שהיו בה, ונטלו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים, אומר, יש לומר על חלקו של כל אחד מהם, שזה חלקו המגיעו משעה הראשונה לכך. כלומר, שאותם בהמות שקיבל בחלקו הגיעו לו כבר משעת מיטת אביו. כיוון שאנחנו אומרים, יש ברירה, דהיינו וברר שכל אחד קיבל את אותם בהמות שירש מאביו. ויש ברירה פירושו שמעשה שנעשה לא היה מבורר ואחר כך התברר. אנחנו אומרים שעכשיו התברר למפרע מה היה המעשה. ונחלקו התנאים והמוראים בדין הזה במקומות רבים בשעס, אם יש ברירה או אין ברירה. אז פה אנחנו אומרים, כיוון שיש ברירה והוברר שכל אחד קיבל את אותם בהמות שירש מאביו, לכן כשחזרו והשתתפו, הרי זה כמו שהחזירו את המצב לקדמותו, לתפיסת הבית. ואין דינם כשותפים. ולפיכך, הוולדות שישנם בשעת חלוקה חייבים במעשר בהמה, משום שאין החלוקה נחשבת קנייה, ואין פטור של לקוח. ואף הוולדות שיוולדו להם אחר כך חייבים במעשר, כיוון שאין היורשים נחשבים שותפים בהם, וחל עליהם חיוב מעשר בהמה. ורב נחמן אמר, רב נחמן חולק על רב ענן ואומר, אפילו אם חלקו את הירושה לפי מספר הגדיים והתיישים שהיו בה ונטלו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים, אין אומרים שיתברר שזהו חלקו המגיעו משעה הראשונה לכך, כיוון שאין ברירה. אלא אנחנו מחשיבים זאת כאילו כל אחד קנה מאחיו את חלקו באותם בהמות שבאו לרשותו. והרי הם כלוקחים, וכאשר חזרו והשתתפו דינם כסתם שותפים שלא חל עליהם חיוב מעשר בהמה. זאת אומרת שהחלוקה בין היורשים לא מבררת שהחלק שכל אחד מהם קיבל הוא החלק שנפל לו בתחילה בירושה מאביו, אלא לכל אחד הייתה זכות לקבל חצי מכלל הנכסים ולאו דווקא חצי מסוים. כשחלקו ביניהם ונטל כל אחת חצי מהנכסים, נחשב הדבר כאילו קנה מאחיו את חלקו באותה מחצית, בתמורה לכך שהוא יקנה לאחיו את חלקו שלו במחצית שקיבל מאחיו. מביאה הגמרא מוראים נוספים שנחלקו במחלוקת הזו של רב ענן ורב נחמן. ורבי אלעזר אמר, לא שנו לא נשנה דין זה של משנתנו שיורשים שחזרו והשתתפו נחשבים כשותפים גמורים ופטורים ממעשר בהמה, אלא באופן שחלקו את הירושה לפי שוויה. דהיינו, אפילו אם היו כולם מאותו מין, אבל אחד נטל 9 בהמות גדולות כנגד 10 בהמות קטנות שנטל אחיו, ו10 בהמות קטנות כנגד 9 בהמות גדולות, שהרי ודאי בשעת מיטה זכה כל אחד מהיורשים במספר בהמות שווה, ונמצא שעכשיו בעת חלוקתם כל אחד מהיורשים קונה את חלקו מאחיו. ואחר כך כשחזרו והשתתפו, נעשו שותפים גמורים, ולפיכך, הבהמות עצמם שחלקו בהם פטורים ממעשר בהמה, מדין לוקחים. ואילו הוולדות שיוולדו להם אחר כך פטורים מדין שותפים. אבל אם חלקו את הירושה לפי מספר הבהמות שהיו בה ונטלו 9 בהמות כנגד 9 ו10 בהמות כנגד 10, אומר, יש לומר, זה חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך. כיוון שיש ברירה והתברר שהבהמות שקיבל בחלקו הגיעו לו כבר משעת מיטת אביו. ולכן כשחזרו והשתתפו, הרי זה כמו שהחזירו את המצב לקדמותו לתפיסת הבית ואינם שותפים. ולפיכך הוולדות שישנם בשעת החלוקה, חייבים במעשר בהמה, משום שאין החלוקה נחשבת קנייה ואין פטור לקוח. ואילו הוולדות שיוולדו להם אחר כך, כיוון שאין היורשים שותפים בהם, חייבים במעשר בהמה. ורבי יוחנן חלק על רבי אלעזר ואמר שאין ברירה. ולכן אפילו אם חלקו את הירושה לפי מספר הבהמות, דהיינו שנטלו 9 בהמות כנגד 9 ו10 בהמות כנגד 10, אין אומר, אין לומר שיתברר שזה חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך, אלא כל היורשים שותפים בהם, ולא חל עליהם חיוב מעשר בהמה. רש"י מבאר שרבי אלעזר ורבי יוחנן נחלקו במחלוקת של רב ענן ורב נחמן, האם יש ברירה או אין ברירה, אלא שרבי אלעזר הוסיף שצריך שלכל אחד מהם יהיה חלק שווה לא רק מכל מין, אלא גם במניין הבהמות, כי לא ייתכן שאחד יירש פחות ממניין הבהמות שיירש אחיו, ואם ייקח אחד מעט בהמות גדולות ואחיו יקבל כנגדם הרבה בהמות קטנות, נמצא שוודאי לא קיבלו את החלקים שבהם זכו מתחילה, אלא שמכרו חלקיהם זה לזה. מביאה הגמרא נידון נוסף שמצינו בו שלדעת רבי יוחנן אין ברירה. אומרת הגמרא ואז דה רבי יוחנן לטעמי, ודבר זה שאמר רבי יוחנן לשיטתו אמרו. דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן האחים שחלקו בירושת אביהם, אין אומרים שהחלוקה מבררת שכל אחד קיבל את החלק שהיה ראוי לו מתחילה, אלא אין ברירה וייתכן שכל אחד קיבל את חלק חברו. וממילא כשחלקו בנכסים, כלקוחות הם נחשבים. וכאילו כל אחד מהם קנה מאחיו את החלק שהגיע לידו בתמורה לחלק שהגיע ליד אחיו. ולפיכך מחזירים את הקרקעות זה לזה ביובל, שכשם שהקרקעות המחורות חוזרות לבעליהן, כך חלוקת היורשים בתהילה וחוזרים ומחלקים שוב את הקרקעות ביניהם. הרי שלדעת רבי יוחנן, אין אומרים שיתברר שכל אחד קיבל את חלקו, אלא אנחנו אומרים שכל אחד קיבל את חלק אחיו. ולכן חלוקתם נחשבת כאילו הם קונים זה מזה כל אחד את חלקו, וחוזר כל אחד ונוטל את חלקו. ומבארת הגמרא מדוע הוצרח רבי יוחנן להשמיענו את הדין הזה בשני מקומות. אומרת הגמרא וצריכי הוצרח רבי יוחנן להשמיענו בשני מקומות אילו שאין ברירה, כי לא היינו יכולים ללמוד דין אחד מחברו. מדוע? די השמיענא נחא, אילו ישמיענו זאת רבי יוחנן רק לגבי מעשר בהמה, שהיורשים שחלקו נחשבים כלקוחות ופטורים ממעשר בהמה, היה מקום לומר שדווקא בה, דווקא בדין זה, כאמר רבי יוחנן, אומר רבי יוחנן שאין ברירה, כיוון שנאמר בספר שמות פרק כ"ב, פסוקים כוח וכ"ט, בחור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. דרשה הגמרא ליל בדף נובב עמוד א' מפסוק זה, שדיני מעשר בהמה חלים רק על שורך וצונך, שהם דומיה דבינך, שכן בכתוב זה הוקש ושווה דין בהמתו לדין בניו. ואף שהכתוב נאמר על בחור, מכל מקום הוא נדרש למעשר בהמה בלימוד של אם אינו עניין לבחור, תנאו עניין למעשר בהמה, כמבואר ליל בגמרא. אם כן יש לומר, מה בנך בברור לך, כשם שבנך חייב בפדיון ברור שהוא נולד ברשותך, ואין הדבר צריך בירור, אף שורך וצונך שהוזכרו בכתוב לחיוב מעשר בהמה, מדובר בברור לך. בבהמה שברור שהיא נולדה ברשותך, ולא על בהמה שבית הירושה לא הייתה ודאי ברשותך עד שחלקת עם אחיך. ולכן דווקא בנידון זה סובר רבי יוחנן שאין ברירה. אבל לגבי חזרת ירושה של שדה ביובל, יש מקום לומר שיש ברירה, ודינם כיורשים ולא כלקוחות, וממילא אין היורשים צריכים להחזיר את הקרקעות ביובל, כיוון שרק מחר הוא דאמר רחמנה להדר ביובל. רק על שדה שנמכרה אמרה התורה שיש להחזירה ביובל, אבל ירושה ומתנה לא, אין צריך להחזירם ביובל. לכך הוצרך רבי יוחנן להשמיענו גם לגבי חזרת ירושת שדה ביובל, שאין ברירה, וכיוון שייתכן שבחלוקה כל אחד לקח את חלק אחיו בירושה, דינה כמחר וחוזרת ביובל. ממשיכה הגמרא ומבארת, והיא השמיענן שדה, ואילו ישמיענו רבי יוחנן דין זה, שאין ברירה רק לגבי ירושת שדה שהיא חוזרת ביובל, היה מקום לומר שהחיוב להחזיר שדה הוא רק לחומרה, שפוסקים להחמיר משום שיש ספק אם החלוקה מבררת שחלק זה הגיע לו בירושה, או שמא אינה מבררת, וייתכן שחלק זה הגיע לאחיו והוא קנה ממנו. ומפני הספק, שמא הוא לקוח, אנחנו מחמירים ואומרים שכל אחד מהיורשים חייב להחזיר את חלקו ביובל וחולקים מחדש. והיינו סבורים שאף במעשר בהמה יש להחמיר ולומר שמא יש ברירה, ואין דינם כלקוחות אלא כיורשים וחייבים במעשר בהמה. לכך הוצרך רבי יוחנן להשמיענו שדין זה שאין ברירה הוא בתורת ודאי, ולא בתורת ספק, וממילא גם מקהילים מחמתו במעשר בהמה לפתור את היורשים ממעשר. הנה מביאור נוסף לכך שלא די במה שהשמיע רבי יוחנן לגבי שדה שהיא חוזרת ביובל. לכתחילה, היינו סבורים לומר שעניין החזרה ביובל אינו משום שאין ברירה, ואין החלוקה מבררת מי ירש כל חלק בשדה, אלא אף אם יש ברירה צריכים היורשים להחזיר את הקרקע ביובל לתפוסת הבית, משום שכך אמרה תורה שביובל תחזור הקרקע לבעלות של מי שהייתה שלו בתחילה, ובאופן של יורשים צריכה הקרקע לחזור לתפוסת הבית, שהייתה שייכת לכל האחים יחד. ורשי במסכת גיטין, בדף חפי עמוד א' גורס, אינמי כתחילה. אבל אחר כאן לגבי חיוב מעשר בהמה שלא שייכת הסברה הזו, אימא לא. אולי נאמר שאינו נפטר מחיוב מעשר לפי שהחלוקה מבררת החלק שהגיע לו כבר משת מיטת אביו ואין דינו כלוקח. לכן הוא צריך רבי יוחנן להשמיענו לגבי מעשר בהמה שאין ברירה. ולפיכך הבהמות הקיימות בשת חלוקה פטורות ממעשר בהמה משום פטור לקוח. והוולדות שנולדו להם אחרי שחזרו ונשתתפו, פטורים משום שהם של שותפים. מסיימת הגמרא ואומרת, צריכה, אכן יש צורך להשמיענו דין זה לגבי שני הדברים, לגבי החזרת קרקעות ביובל ולגבי מעשר בהמה. מקשה הגמרא על דעת הסוברים שיש ברירה. מיתי ויקשו בני הישיבה על דעת רב ענן ורבי אלעזר שסוברים שיש ברירה. שנינו במשנה במסכת מורד אפלמד עמוד א' לגבי איסור הקרבת בהמה, שהיא מחיר כלב, כלומר שהתקבלה כתמורה לכלב. נאמר בתורה לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך, ושנינו במסכת תמורה איזה הוא מחיר כלב, האומר לחברו אלך תלה זה תחת כלב זה, כלומר אסרה התורה להקריב בהמה שניתנה בתמורה לכלב, ובטעם האיסור כותב האבן עזרא, שזהו דרך ביזיון. והרמב"ן מפרש שהיה דרך הציידים והשומרים לגדל כלבים עזי נפש, המזיקים את הרבים, וכדי לחפר על כך שמזיקים הם נותנים את דמי הכלבים לקורבנות, ולכן צוותה התורה שלא יקבלו מהם את חילופי הכלבים. אז נאמר שם במסכת תמורה, וכן השותפים שחלקו, אחד נטל 10 תלאים ואחד נטל 9 תלאים וכלב, שכנגד הכלב, אותם 10 תלאים שאחד מהם הוא כנגד הכלב, אסורים להקרבה, כיוון שאחד מהם היה חילופו של כלב וחל עליו איסור מחיר כלב, ולא התברר מי הוא מתוך 10 התלאים, ואילו 9 התלאים שעם הכלב מותרים להקרבה. מסיימת הגמרא את הקושייה, והיא אמרת יש ברירה, ועל ידי החלוקה מתברר למי היה שייך כל חלק מתחילה, אם כן גם כאן, לברור חד מיני ולוועדי כלב ולשקול. יברור תלה אחד ויקבע שהוא עומד כנגד הכלב, ויקחנו מבין 10 התלאים, והתברר שהוא המחיר כלב, ואנך להשתרו, והתלאים הנותרים יהיו מותרים להקרבה. ומכך שלא אומרים כן, מוכח שאין ברירה. ותרץ את הגמרא אמר רבה שהיא דשב וכולו להדדי, אחי נמי. אם התלאים שווים כולם זה לזה, הרי שכל תלה שביד השותף האחד, יש כנגדו ביד השותף השני תלה ששווה כמותו, ונמצא שרק תלה אחד מהעשרה הוא כנגד הכלב ויוכלנו. ובאופן זה באמת ייטול אחד מהתלאים, ויברר שהוא ניתן בעד הכלב ויוכלנו. ושאר 9 התלאים יהיו מותרים למזבח. ומבאר הראשית ביקורים שהטעם שרשי הדגיש שצריך לאוכלו, משום שדין ברירה זה דווקא אם יסתיים הדבר ואינו יכול להשתנות. אבל כאן הרי יכול לחזור בו ולומר על כבש אחר שהוא מחיר הכלב. לכן צריך שיעשה מעשה ויוכלנו, וממילא אי אפשר לשנותו יותר. אבל אומרת הגמרא חה במאי עסקינן, כאן במשנה במסכת תמורה במאה מדובר, באופן דלא שבו כולו להדדי. אין כל התלאים שווים זה לזהו, כגון שתשעת תלאים מתוך העשרה היו יקרים יותר מתשעת התלאים שעם הכלב. ושווי אי קל בחד ומשהו. והכלב שווה כתלי העשירי בתוספת ההפרש, ששווים תשעת התלאים שכנגדו יותר מתשעת התלאים שעימו. ואי משהו, משיך ואתי בחולו. ושווי זה שיש בכלב כנגד ההפרש, מתחלק בין כל תשעת התלאים שכנגדו, שבכל אחד מהם חל מקצת מאותה תוספת. ונאסרים תשעת התלאים, משום אותו מקצת של התוספת, והתלה העשירי אסור משום שהכלב כנגד כולו. רש"י מביא שהמורה גרס, כגון תשווה כל חד וחד ארבעה זוזי ופלגי חומשה, וקל בחמישה זוזי, דהו זוזה שייך ואתי בחולו. רש"י מפרש את הגרסה הזו, שמדובר שכל אחד מאותם עשרה תלאים שכנגד הכלב שווה ארבעה זוזים וחצי חומש זוז. נמצא שכל העשרה ביחד שווים 41 זוז, כי עשרה חצאי חומש הם חמישה חומשים, דהיינו זוז. ובתוספת 10 פעמים 4 זוזים, הרי הם 41. ותמורתם קיבל השותף השני 9 כבשים וכלב, אם כן, ודאי גם הם שווים 41 זוז. וכיוון שהכלב שווה 5 זוזים, נמצא שתשעה התלאים שאימו אינם שווים אלא 36 זוזים, ויחד הם 41 זוז. אם כן נמצא שאותם תשעה תלאים שאימו הכלב, אינם שווים אלא ארבעה זוזים כל אחד, ואותם תלאים שכנגדו שווים כל אחד ארבעה זוזים וחצי חומש זוז. נמצא שהכלב שווה את ההפרש שכנגד כולם, ובכל התלאים שכנגדו יש חלק שהוא כנגד הכלב, והוא אותו חצי חומש זוז שכל אחד מהם שווה יותר מהתלאים שעם הכלב, ששוויים ארבעה זוזים, ובעדו נתן לשותפו את הכלב ששווה 5 זוזים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף נון זין עמוד א'. המשנה מפרטת את סוגי הבהמות שפטורים ממעשר בהמה. אומרת המשנה, הכל, כל סוגי הבהמות הטהורות נכנסים לדיר כדי להתעשר במעשר בהמה, חוץ מן הכליים, מי שנולד מתייש ורחל, תייש הוא זכר ממין העיזים ורחל נקבה ממין הכבשים, ובהמה שהיא טריפה ויוצא דופן שלא נולד כדרך הולדות מפתח הרחם, אלא חתכו את דופן בטן אמו והוציאו משם. הוא מחוסר זמן בהמה שהיא בתוך 7 ימים ללידתה, שאינה ראויה עדיין להקרבה עד יומה השמיני, והיתום, כפי שיפורש עניינו בהמשך, כל אלו פטורים ממעשר בהמה. והגמרא תבאר מאיכן לומדים מדינו של כל אחד מאמינים שמובאים במשנה. מברר את המשנה ואיזו יתום הפטור ממעשר, כל שמתה אימה או שנשחטה בעת לידתה, ואחר כך ילדה. והגמרא במסכת חולין דף למתחת עמוד ב' מוכיחה לגבי פסול יתום בקורבנות, שהפסול של יתום מדובר באופן שמתה בגמר לידתו מיד. וכדי שיהיה קשר צריך שתחיה מעט אחר הלידה, שכן ודאי אין צורך שאימו תחיה לעולם, שאם כן נמצא, שאפילו אם תמות כשהוא גדול, יחשב יתום. ואם נאמר שפסול יתום הוא באופן שמתה ואחר כך הוא ציהו דרך דופן בטן אימו, הרי זה פסול משום יוצא דופן. ובהכרח שמדובר שמתה בעת הלידה, וחידשה התורה שצריך שתחיה הם עוד מעט אחר הלידה. מסיימת המשנה ואומרת רבי יהושע, אומר אפילו נשחטה אימה והפשיטו את אורה, והשלח קיים, כל עוד שהאור המופשט קיים, והאור כמות שהוא כשמפשיטים אותו מן הבהמה נקרא שלח, כי תרגום ויפשיטו ואשלחו, כך מסביר רבי יהודה מבר תנורה. אז אומר רבי יהושע, אפילו אם נשחטה אימה והפשיטו את אורה, והשלח קיים כל עוד שהאור המופשט קיים, אין זה נחשב יתום וחייב במעשר בהמה. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, הכל נכנסים לדיר להתעשר חוץ מן הכליים וטריפה ויוצא דופן ומחוסר זמן והיתום. ואומרת הגמרא, מינה אני מי למכן למדנו את הדברים הללו? אומרת הגמרא, דתנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, שמופיעה לאל בדף י"ב עמוד א', אמר לגבי בהמות הראויות לקורבנות בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או כסב או עז כי יוולד והיה 7 ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה יירצה לקורבן אישה להשם. דרשו מן המילים של הפסוק למעט בהמות מסוימות שהן פסולות לקורבן. שור או כסב פרט לכליים, למעט את הנולד מתייש ורחל, כיוון שמהמילה או, יש ללמוד שהבהמה כשרה להקרבה דווקא כשכל מין בפני עצמו ולא כשהם שור וכסב יחד. מהמילים או עז, ממעטים פרט לנדמה, למעט ולד שנולד ממין אחד, אבל הוא דומה למין אחר, כגון עז וטייש, שילדו ולד שנראה רחל, או כבס ורחל שילדו ולד שנראה עז. מהמילים כי יוולד, פרט ליוצא דופן שלא נולד כדרך הולדות מפתח הרחם, אלא הוציאו דרך דופן בטן אמו שנחתכה. והיה שבעת ימים, מהמילים הללו לומדים פרט למחוסר זמן, בהמה שהיא בתוך שבעה ימים ללידתה, שאינה ראויה עדיין להקרבה עד יומה השמיני, ומהמילים תחת אמו, פרט ליתום שמתה אמו בעת לידתו ונמצא שמעולם לא היה תחת אמו. לאחר שהתבהר מכאן למדים פסולים אילו לגבי קורבנות, מבארת הגמרא מכאן נלמד שהם ממועטים גם ממעשר בהמה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, נאמר כאן לגבי מעשר בהמה כל אשר יעבור תחת השבט, ונאמר להלן לגבי בהמות הראויות לקורבן והיה שבעת ימים תחת אמו, ומאחר שבשניהם נאמרה המילה תחת, למדנו בגזירה שווה מעשר מקודשים. מה להלן כשם שלגבי הבהמות הראויות לקורבן מעתה התורה, פרט לכל השמות הללו הפסולים המוזכרים להיל שאינם ראויים לקורבן, אף כאן לגבי מעשר בהמה, פרט לכל השמות הללו שהם פטורים ממעשר בהמה. ועוד למדים מגזירה שווה זו, מה כאן לגבי מעשר בהמה פרט לטריפה, ממעטים טריפה שהיא פטורה ממעשר כפי ששנינו במשנתנו, ומן הטעם שיבואר להלן, אף להלן לגבי הבהמות הראויות לקורבן, יש למעט פרט לטריפה שאינה ראויה לקורבן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדף נון וב במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שהלקוח וניתן במתנה פטורים מן המעשר? שאלה שנייה, כיצד אמר רבי יוחנן שאם לקח 10 עוברים כולם נכנסים לדיר להתאסר, והרי הלקוח פטור ממעשר? שאלה שלישית, בזונה ישראלית האסורה לבועל, האם זה נחשב ביד זנות לעניין אתנן? שאלה רביעית, מניין נלמד לפטור שותפים ממעשר בהמה? שאלה חמישית, אחים שקיבלו ירושה, האם חייבים בכלבון ובמעשר בהמה? והשאלה האחרונה, כשחלקו גדיים כנגד גדיים וחזרו ונשתתפו, האם חייבים במעשר בהמה ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי ט' בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף נ"ו במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי י' בסיוון תשע"ט, ונלמד דף נ"ז במסכת בכורות, שבסיום השיעור בעזרת השם ובישועתו נתייצב מרחק 4 דפים מסיום המסכת כולה, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.